זהו קורס מספר 10 בסדרת הקורסים של ACI, וזהו הראשון מבין שלושה קורסים המתבססים על ספרו הידוע של החכם ההודי הקדום בשם מאסטר שנטידבה, בשם המדריך לחיי לוחם הרוח. ואנחנו נפתח את דיוננו באותה שאלה שכל ילד קטן שואל, אמא, למה סבתא מתה? זה השורש, זאת השאלה שאנחנו רוצים לענות עליה. ומדוע? מכיוון שמה שהבודה בא ללמד, מה שחכמי הודו וטיבט העתיקה באו ללמדנו, חכמי היוגה והדרמה, הוא שאנחנו יכולים לברוח מרשתו של שר המוות. ותוכלו לבוא ולומר, אבל הרי כל אחד חייב למות. אילו זה היה אחרת, כבר היו כותבים על זה בעיתון, כבר היינו פוגשים אנשים כאלו. אז פה יש כמה הנחות יסוד שעלינו לבחון תחילה לפני שנוכל להיפתח ללימוד הזה, והם גם יסבירו מדוע לא פגשנו אותם, מדוע לא נכתב עליהם בעיתוננו. מכיוון שחלק מרכזי בלימוד שלנו הוא מניין במציאות שאנחנו חווים, ומדוע היא כמות שהיא, על כל מה שטוב בה ומה שלא. וזה כולל את כל מי שאנו פוגשים וגם את מה שכתוב בעיתוננו. הרעיון הזה אומר שאנחנו נאלצים לראות מציאות לפי מה שאנחנו קוראים קרמה, לפי מה שתודעתנו כופה עלינו לראות. וזה לא אומר שלא תיתכן מציאות שהיא שונה. אותם הכוחות שמביאים את העיתון אלינו, מביאים את המציאות אלינו, והעיתון הוא פשוט חלק ממנה. כך שהעובדה שלא פגשנו מלאכים בני על מוות אין פירושה שאין כאלו בנמצא, בדיוק כפי שהעובדה שתינוק אינו יודע לקרוא אין פירושה שספרים לא ייתכנו. וכשילמד לקרוא, יופיעו הספרים בעולמו. ועוד קודם שיהיה מסוגל לקרוא אותם, יוכל ליצור ברוחו מושג מה עוד אותם. ויום אחד מגיע רגע שבו אמנם נוכל לפגוש אותם מלאכים במלוא הדרם. זהו רגע מאוד מתקדם בדרכנו הרוחנית, ולשם מיועד הלימוד הזה. ויש עוד דבר שצריך לדעת. כדי שנוכל לפגוש בהם, עלינו להיות בעצמנו די קרובים אליהם. וזה בדיוק כמו בדוגמה של הספר. בשעה שהילד הרך מתחיל לפגוש ספרים ולהבין את תפקודם, הוא כבר לא מאוד רחוק מלהיות מסוגל לקרוא בהם. דבר שלעולם לא יקרה לפרה, למשל, היא רחוקה מדי. יש את סיפורי הניסים של ישו שהולך על המים על הכנרת, ונניח שהסיפור נכון. אז יש את ישו עצמו, שיש לו את הקרמה המדהימה שהוא יכול ללכת על המים. בשבילו זה לא נס, הוא רכש שליטה ביסודות והוא מסוגל להקשות את המים. אחר כך יש אנשים שלא מסוגלים בעצמם ללכת על המים, אבל יש להם קרמה מאוד קרובה לזה, מאוד קרובה, ואנשים אלה עומדים על חוף הכנרת ורואים מישהו הולך על המים. ואחר כך יש אנשים שיש להם קרמה עוד פחות טובה. הם נמצאים באזור, אבל בדיוק בחמש הדקות שבהם ישו הולך על המים, הם מביטים אחורה. כל אחד לפי מידת ההתקדמות שלו בדרך. יש משה שמכה בסלע ויוצאים מים מן הסלע, יש משה שיכול להוציא מים מן הסלע, יש אנשים שיש להם את הקרמה לראות את זה, לראות את הנס, ויש אחרים שאין להם, הם לא רואים. וחשוב מאוד להבין שהעובדה שהם לא רואים לא אומרת שזה איננו. בתרבות המערבית שלנו יש אמונה מאוד רווחת, שכשהגוף נגמר, התודעה גם היא נגמרת. אנחנו רואים שהגוף פוסק מלתפקד, ואז חושבים שגם התודעה פסקה. בעוד שאם נסתכל היטב, אין לנו שום ראיה לזה, אי אפשר להוכיח את זה. אפשר ללכת ולמדוד פעילות של המוח, אבל מה מודדת פעילות של המוח? גלי מוח. מה זה מודד? זה מודד אם התודעה מתבטא דרך הגוף. זה לא מודד אם יש או אין תודעה. זה רק אומר האם היא מתבטא דרך המוח. אז מגיע הרגע שהיא מפסיקה להתבטא דרך המוח. זה נכון, אנחנו עושים את קורס 4 כדי להוכיח את זה. והרבה פעמים אנשים יושבים דרך כל הקורס ואומרים, לא שכנעת אותי. אחד הדברים זה שאנחנו כל הזמן מקשיבים דרך המעטה העווה הזה של אמונות על גבי אמונות על גבי אמונות שיש לנו, גם אם אנחנו לא דתיים, זה לא משנה. אלו שהם דתיים יש להם מערכת אמונות אחת, ואלו מאיתנו שהם לא דתיים יש לנו מערכת אמונות אחרת, אבל חזקה באותה מידה. לפחות אצלי, חלק ניכר מהאמונות שלי, אם אני הולכת ובוחנת אותם בעין ההיגיון, הן לא יעמדו במבחן ההיגיון. וזו האמונה שהמים מסתיים עם הגוף היא אחת מהם. והיא קשה, מכיוון שאם אין את ההבנה הזאת שהתודעה לא נגמרת כשהגוף נגמר, אז האמת בהרבה מהדברים שאנחנו נגיד כאן לא תהיה ברורה. ההקדמה שכאן מטרתה לעזור בהסרת המכשול הזה. אני לא יודעת אם נצליח להסיר אותו לגמרי, אבל הייתי רוצה לפחות להרער את האמונה החזקה הזו שלנו, ובכך לאפשר הקשבה אפקטיבית יותר לחומר המופלא שקורס זה מגיש לנו. ואגב, במזרח זה לא שונה בהרבה. במזרח מאמינים בגלגולי נשמות ובקרמה, אבל בדיוק כמונו גם הם באים עם מערכות של אמונות שאין להם ביסוס, ובמידה שלא תערכו לבדוק את מערכות האמונות שלהם, הרי שהיא לא מועילה להם יותר מזו שלנו. אז הם אמנם מדברים על קרמה, אבל לאו דווקא מבינים את המנגנון ואת התהליך. ואנחנו אומרים שהבנת המנגנון היא הדבר שבסופו של דבר קובע באם תתרחש טרנספורמציה בחיינו או לא. אם ננסה לרגע לעצור ולהסתכל על התודעה שלנו ולהשוות אותה עם הגוף, וננסה למצוא מה דומה ביניהם, נמצא שיש מעט מאוד שדומה. הגוף הפיזי שלנו הוא מוגבל במקום, התודעה לא מוגבלת במקום. אני יכולה ללכת איתה למקרר בניו ג'רזי. אני יכולה ללכת עם התודעה שלי מאות שנים אחורה, לחשוב על אירועים היסטוריים. הגוף שלי הזה לא מסוגל לעשות את זה. את הגוף אפשר לשקול, אפשר לחתוך, אפשר לשרוף. אי אפשר לעשות שום דבר לתודעה שלי, שום דבר. יכולה להתפוצץ פה פצצה של אטום, והגוף שלי יתאייד, אבל דבר לא יעונה לתודעתי. אי אפשר לגעת בתודעה שלי. ככה שאף אחת מן התכונות הפיזיות של הגוף לא עוברת לתודעה. כשאנחנו מתבוננים באדם גוסס והגוף מפסיק לתפקד, אז אנחנו מניחים שגם התודעה שלו נגמרה. אבל אין לנו שום ראיה לזה, אלה שני דברים שונים, התפקוד של הגוף והתפקוד של התודעה, שני דברים שונים לגמרי. יש קשר מסוים בין התודעה שלי והגוף שלי כרגע, אבל קשר זה אינו קשר של זהות. הם אינם זהים. זה קצת כמו הקשר שקיים ביני ובין ילדיי. אמנם יש קשר בינינו, אך אין פירושו שאנחנו זהים. הגוף והתודעה הם שני דברים שונים לחלוטין, בעלי תכונות שונות לחלוטין, ולא ניתן להשיג שכאשר הגוף מפסיק לתפקד גם התודעה מפסיקה. זוהי פשוט מסקנה שגויה שאין לה כל הוכחה. הרעיונות האלה על הגוף והתודעה ועל הישארות התודעה לא מאוד מקובלים בתרבות שבה אנו חיים. אבל זה לא מעיד על כלום. הרבה פעמים אומרים, אז אילו זה היה נכון, כולם כבר היו יודעים על זה. זה טיעון מופרך מיסודו, והייתי רוצה קצת להתייחס לנקודה הזו. תרבויות שונות, תרבויות שלמות, עשו טעויות גסות במשך מאות שנים. וזה ממשיך לקרות גם בימינו. אתם יכולים לחשוב על הדוגמה של אמונה בעולם שטוח. במשך מאות שנים אנשים דפקו בה באדיקות והיו מוכנים להוציא להורי כל מי שטען אחרת. ואחר כך בא המדע והסביר והאמונה הופרכה. והיום אין מי שחושב כך יותר. תרבויות שלמות חשבו שאין לתת זכויות שוות לנשים, או לאפשר להן להחזיק ברכוש, או אפילו ללמוד. אפילו במנזרים הבודיסטים שבאסיה, כולל בטיבט, אין שום דמיון בין החינוך שמקבלים הנזירים לבין זה שמקבלות הנזירות. רק במאה השנים האחרונות התחיל שינוי בתפיסה הזו, ועוד רבה הדרך. תרבויות שלמות היו שטופות ועדיין שטופות בגזענות. כך היה בגרמניה הנאצית, ואין צורך להכביר מילים על האסון שבא בעקבות אמונה זו. בארצות הברית, עוד לפני 30 שנה, אפשר החוק לשוטרים לפרוץ לחדר השינה של זוג מעורב, לזרוק אותם לכלב ולהביאם למשפט, כי היה חוק שאסר ניסוי תערובת. אבות האומה האמריקאית יצרו את החוקה הכי מתקדמת בעולם, שנותנת לאזרחי הזכויות שאף חוקה אחרת לא נותנת. הם עצמם החזיקו עבדים והתייחסו אליהם כאל חיות. היום יש נשיא שחור לאמריקה, דבר שהיה בל יאומן עוד לפני 10 שנים. ומה שאני רוצה להגיד בכל זה, זה שהעובדה שהרבה אנשים מחזיקים בדעה לא מוכיחה דבר וחצי דבר על תקפותה של דעה זו. ומוטל עלינו להפעיל את ההיגיון שלנו ואת הראש הפתוח שלנו לבחון רעיונות. ואין זה משנה מה מקורם של רעיונות אלו, בין אם זה מהבית, מבית הספר, מהחברה בגדלנו, אפילו מסמכות רוחנית כזו או אחרת, כולל מה שאתם שומעים כאן היום, עד שלא נבסס אותם בצורה הגיונית, איננו יכולים לאמץ אותם באמת. ואני לא אומרת לדחות אותם, אני אומרת, אם מישהו מציג בפניכם רעיון שאתם עוד לא מבינים אותו, אז התגובה היחידה שהיא הגיונית היא ספק. וזה יופי, זה יופי. עכשיו, מה אנחנו עושים עם הספקות? יש כמה התייחסויות שונות של אנשים כשהם מתמודדים עם ספק. גישה אחת, שפוגשים הרבה, אומרת, את זה אני לא מבין, ועד שאני לא מבין את זה, אז בשבילי זה בעצם לא קיים. זה ספק שהם משתמשים בו לשלילה. את מדברת על גיהנום, אני לא ראיתי גיהנום, אני לא מבין גיהנום, אז אני לא הולך להתייחס לזה, ואני אחיה את חיי כאילו שאין דבר כזה, על כל המשתמע מכך. וכמובן, אם אכן יש גיהנום, אז פילוסופיה כזאת תביא לאסון. אז מאוד יכול להיות שמישהו מציג בפניכם רעיון שיכול להציל את חייכם, אבל שאתם עוד לא מבינים אותו. ואם אתם פוסלים אותו על הסף, אם אתם אומרים, אם אני לא מבין אז זה לא תקף, זו שגיאה לוגית, כיוון שאתם לא יודעים שזה לא נכון, גם אם עדיין אינכם יודעים שזה כן נכון. הגישה השנייה היא גישה שאנחנו נקרא לה עצלות רוחנית. במקרה הזה אנחנו פוגשים רעיון חדש, איננו מבינים אותו, ולמרות שיש שטוענים שהוא יכול להביא לנו ברכה מרובה, איננו טורחים לבדוק אותו. ואז זה נשאר בגדר ספק, ולעולם לא נוכל להתערם על ידו. ואם יש בו אכן את מה שמייחסים לו, הרי שאז עצלות זו היא טרגית. זה כאילו פגשנו את התרופה לסרטן והחלטנו לזרוק את הפתק משום שלא הבנו מה כתוב בו. אם אני רצינית בחיפוש שלי של להביא יותר עושר לעולם, שזה מה שהבודיזם מנסה לעשות, הרי שאז אני חייבת לחקור ולבדוק את העניין, מכיוון שחיי וחיי כל האהובה הם מונחים על הכף. זה יהיה שימוש חיובי בספק, מפני שאז אני לוקחת את הספק ואני הולכת ובודקת אותו. בקורסים של ACI מספר 4 ומספר 13 אחר כך, אנחנו משתמשים בשיטות הגיוניות, למעשה סוקרטיות, שעוצבו במשך שנים רבות של פולמוס במנזרים הטיבטיים, ושעוזרות לנו לשפוך אור על דברים כמו הישארות התודעה או הריקות, ואז ההבנה שלנו של הדברים נהיית הרבה יותר מעוגנת. זה כבר לא אמונה ארטילאית במשהו שמישהו אמר, אלא שכעת אנו הולכים ומיישמים את הספק כל הזמן, ועובדים עם ההיגיון כל הזמן, ומבססים את דרכנו לאושר ברמה גבוהה של שכנוע. ואם נחזור לענייננו, מה שאני רוצה לומר הוא שאין לנו שום ארגומנט שמוכיח שהתודעה נגמרת כשהגוף נגמר. אנחנו לא יכולים להוכיח דבר כזה. ולעומת זה יש הוכחות אחרות שעשינו קצת מזה בקורס 4, ויש אנשים שאחר כך יכולים לראות את חיי העבר שלהם ישירות במדיטציה. ואם זה נכון, אם זה נכון שכשהגוף נגמר התודעה לא נגמרת, כל המשחק משתנה, כי הפוקוס מתחיל לזוז. במקום להיות בפוקוס על מה עושה לי טוב כאן ועכשיו, הפוקוס מתחיל לזוז למה עושה לי טוב בטווח הרבה יותר רחב. הפרספקטיבה נפתחת. עצם הספק שיש לכם כעת, אפילו אם אין לכם עדיין שכנוע בעניין, כבר מכריח אתכם להתבונן על הדברים מזווית אחרת, מפרספקטיבה אחרת. במדיטציה עמוקה אפשר לראות שכל אחד מאיתנו חי כבר הרבה פעמים. כשדיברנו בזמנו על גלגל החיים, תיארנו את צורות החיים השונות בו, שצורת החיים האנושית היא רק אחת מהן. בעלי החיים היא עוד אחת, ויש עוד צורות, וכל אחד מאיתנו כבר היה בכל הצורות האלה אין ספור פעמים. ויום אחד, אם נתרגל מדיטציה ברצינות, נראה את זה בעצמנו. ואז זאת תהיה התנסות ישירה, לא כזו שמבוססת בהיגיון, אלא התנסות ישירה. בינתיים אנחנו צריכים קצת להסתמך על ההיגיון. בהקשר ההוא של גלגל החיים דיברנו על 6 חלוקות לצורות קיום שונות, אבל לכל אחת מאלו יש בעצם הרבה תתי חלוקות, יש ביליונים של צורות קיום. יש פלנטות שיש בהן חיים שהן שונות לחלוטין מן הפלנטה שלנו. למה אני אומרת את זה? מכיוון שזה מאפשר לנו פרספקטיבה מסוימת לגבי צורת החיים הנוכחית שיש לנו, שאנחנו לוקחים אותה כמובנת מאליה. כשאנחנו מתחילים להתבונן איך זה שיש לי גוף אנושי ושכל אנושי ויכולת להבין, ואני פוגש את דרמה ומורים לדרמה, כדי לייצר מציאות כזאת מדהימה מבין כל אינספור האפשרויות של קיום בעולם, מה שצריך להצטבר זה כמות עצומה עצומה של חסד. כדי לזכות באף למשל, צריך לצבור כמות עצומה של חסד כדי להריח דברים. יש המון יצורים שלא יכולים להריח. יש יצורים שנולדים במקומות שאין בהם בכלל אור. יש סבל בל יתואר ביקום. זה שאנחנו חיים בצורה הזאת מפשילה לנו קרמה מדהימה. המון חסד במשך ביליוני גלגולים. נדירה ביותר. החלק הראשון בספרו של מאסטר שנטידבה, מטרתו לעזור לנו להבין את הכוחות שיוצרים את עולמנו, את גופנו, את התודעה שלנו, את העולם שמקיף אותנו. וברגע שאנחנו מבינים אותם היטב ואנחנו מחזירים אלינו את השליטה, אנחנו מקבלים יכולת להתחיל להפוך את המציאות שלנו למציאות של גן עדן. והדבר בידינו. בסוטרת הלב, לורד בודה נותן לנו הנחיות מדויקות, גם עם מאוד תמציתיות, איך לעשות את זה. עכשיו לעשות אותם, לבצע בפועל, זה עניין אחר, אבל מה קורה אם אנחנו לא קולטים את מה שהסוטרה מלמדת, את מה שמאסטר שנטידבה מלמד? או, אז נאלץ לאבד את כל מה שיש לנו, את כספנו, את פרצופנו, את שמנו, בוודאי את כל בני משפחתנו, את כל היקר לנו, את הכל נצטרך לאבד. ואם אי פעם איבדתם מישהו או משהו שאהבתם בכל נפשכם, אז אתם מכירים את הטעם של אובדן, של סמסרה. כשמגיע המוות אנחנו נאלצים בבת אחת, בכוח, בכוח אכזרי, להיקרא לא מאדם יקר אחד, לא מדבר יקר אחד, לא מיד אחת, לא מעין אחת, כי אם מכל מה שיש בחיינו, מכל דבר ודבר שאהבנו אי פעם, מכל דבר שהביא איזושהי הנאה בחיים שלנו, וכל זה בבת אחת. ומה שהבודה אומר זה שזה לא מחויב המציאות. כל הלימוד של הבודה שמתואר בתמציתיות בסוטרת הלב, הוא כיצד לנצח את המוות, כיצד להפוך לג'יוון מוקטי. מוקטי פירושו שחרור, בטיבטית טרפה, ג'יוון פירושו חיים, משהו שחי. אז ג'יוון מוקטי זה שחרור בעודנו בחיים. זה מוזכר בספרות היוגה הקדומה, ולא ייחודי לבודיזם. ישו מדבר עליו בברית החדשה, הוא תלמידים שלו ואומר, יש כאן ביניכם כאלה שיגיעו למלכות השמיים עוד בטרם יתאמו מן המוות. וזה מה שהבודיזם בא ללמד, איך להגיע למלכות השמיים לפני שנמות. אם לא תרגלנו, אז כשמגיע המוות אין לנו יותר שליטה. הכוחות הקרמיים סוחפים אותנו בעוצמה רבה. כך שעכשיו הזמן, כל עוד יש לנו הזדמנות, הבריאות, הצלילות והלימוד, זה הזמן לעשות את התרגול. אבל כפי שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, זה לא עבודה קטנה ללמוד לנצח את המוות, להיחלץ מן המצב שבו אנו נאלצים לסבול מבלי שתהיה לנו שליטה במצב. אנחנו רוצים להבין כיצד לייצר מציאות של עושר עבורנו, בצורה שבה אנחנו יכולים להיות לברכה וללמד זאת לכל אהובנו. זהו הלימוד של הבודה, זו מטרתו. כי במציאות הנוכחית שלנו, נניח שהשתוקקנו למשהו והדבר הזה מגיע סוף סוף, אנחנו משיגים סוף סוף את הדבר הזה, מה קורה אז? אנחנו מבסוטים זמן מה, אבל זה עובר. ההתלהבות יורדת, או שאנחנו רוצים עוד. רצינו מאוד את המשרה הזאת, השגנו את המשרה הזאת, עוברת שנה ואנחנו כבר מאוד ממומרים. למה אלו לא יותר מאשר אלו לי? או שמפחדים לאבד את מה שיש? אנחנו לא יודעים להחזיק את מה שיש לנו. אנחנו לא יודעים מה מייצר עושר ואיך להישאר מאושר. אז כאן בטקסט שלפנינו בא מאסטר שנטידבה ואומר, אני רוצה ללמד אתכם איך ליצור עושר, איך להחזיק בו, ואיך להגיע איתו לרמה אולטימטיבית לגן עדן. זה המטרה שלו. כל סבל שיש, החל מאי נוחות קטנה וחלה בזקנה, מחלה ומוות, גם את אלה לחסל. זה הטיצ'י. ואם לא מיישמים את הדברים האלה, מה האופציה אחרת? להישאר במקום שבו אנחנו נמצאים, ויום אחד לצנוח כמו הזבובים. אצלנו זה לוקח קצת יותר זמן מן הזבובים, אבל זה אותו דבר. זה אותו הדבר. נולדים, יש עזוז, יש כוח, יש תקוות, יש אנרגיה, אחר כך באות מחלות, אחר כך באה הסניליות, אחר כך באה המוות, וזהו. וזהו. הלכתי לפני כמה חודשים לבקר אצל הקיירופרקטית, ואני מכירה אותה כבר הרבה שנים, ובמשך כל הזמן הזה התיידדנו. ואני באה ומסתכלת עליה, ואני אומרת, מרי, מה קרה? את לא נראית טוב. והיא אומרת, well, you know, life sucks and then you die. ובערך בעברית זה, את יודעת, החיים דפוקים ואז מתים. ואני לא יודעת מה בדיוק קרה, אבל היה לי כל כך עצוב לראות אישה צעירה או את חייה בצורה כל כך חסרת תוחלת. וזו המציאות של רובנו, גם אם בינתיים טוב לנו פה. גם אם בינתיים נראה שהצלחנו ויש פרנסה פחות או יותר וילדים בריאים ויש בן זוג פחות או יותר, זה לא משנה, אנחנו באותה קלחת, זה רק לרגע, זה רק להרף עין. אם אנחנו מאמצים את ההנחה שהתודעה לא נגמרת כשהגוף נגמר, הרי שחיינו אלה הם רק שבריר קטן אחד בתוך רצף של קיום אינסופי. ולפי הבודיזם היינו מאז ומתמיד, היינו כבר בגבי הסמסרה, היינו כבר בעולם האלים, בעולם שכולו טוב, היינו בתוכתיות השאול, אין ספור פעמים. הנה עכשיו אנחנו עוד לא מבינים מה יוצר את המציאות שלנו. אנחנו עדיין כאן לא מבינים מה גורם לנו להיות בגלגל הסבל. ואנחנו אומרים בבודיזם שזה שאנחנו נמצאים בעולם כזה, שבו איננו יכולים להחזיק את הדברים הטובים, זה שגיאה. זה תוצאה ששגיאה בתודעה שלנו, בגלל שאיננו מבינים את המציאות שלנו. אז אנחנו לא מבינים מה מייצר עושר ומה מייצר סבל, וכל עוד לא נבין, אנחנו נאלצים להיות בציפורני השגיאה הזו. אני רוצה להגיד מילה לגבי הנוהל של הקורס הזה. בקורסים של ה-ACI יש לנו שיעורי בית ובחנים ומבחן סופי. למה? כי זכרו, אתם כאן ואתם מקבלים ידע שלפי מה שאנחנו טוענים, לפי מה שהבודה טוען, לפי מה שמאסטר שנטידבה טוען, יכול לחסל כל סבל בעולם. אם זה נכון, אז עצם קבלת הידע הזה מטיל עליכם חובה מאוד גדולה. אם הידע הזה יכול להביא אושר לאנשים, אתם חייבים להעביר אותו הלאה. חובה עליכם להעביר אותו הלאה. ואנחנו לא גובים תשלום עבור הלימוד הזה, המורים שלי אף פעם לא גבו בעבור זה. הדברים ניתנים כשירות לאנשים ברוח של נתינה, וכך זה צריך להימשך ואתם צריכים להמשיך את זה. ומוטל עליכם להמשיך את זה, כי הדרך היחידה בשבילכם לקבל זה להמשיך לתת. זה החוק הקרמי. וכדי שתוכלו לתת, אתם צריכים לדייק. כי הדבר האחרון שאתם רוצים לעשות זה לקחת ידע שהוא מציל חיים, ולהעביר אותו בצורה שהיא מסולפת או לא שלמה, או בצורה שבה הם איבדו מכוחם, אז חשוב שתרשמו ותעשו שיעורי בית וכך הלאה. ובאשר לשיעורי הבית עצמם, הם מבוססים לגמרי על מה שנאמר בכיתה, וכולם מקבלים 98, אז לא צריך לחשוש. וניתן לעשות אותם בקבוצה, על כוס קפה, אפילו רצוי. כל זה לא הודות הציון, זה הודות לחזור על החומר, לדעת אותו היטב, כדי שתוכלו להעביר אותו במדויק, וכדי שישרת אתכם היטב. אז כעת נפנה ללימוד הפורמלי של הקורס. הספר כאמור שבו אנחנו נתמקד בקורס הזה נקרא בטיבטית צ'אנגצ'וב סמפה צ'ופה לג'וקפה. צ'אנגצ'וב סמפה צ'ופה לג'וקפה. אז צ'אנגצ'וב אלה הם שתי עברות שביחד משמעותן הערה. סם זה מיינד או תודעה. פה בכתיב שמופיע כאן פירושו לוחם. כך שביחד צ'אנגצ'וב סמפה זה בודיסטווה, או מה שאנחנו מתרגמים בעברית לוחם הרוח. צ'ופה זה פעולות. אז עד כאן יש לנו פעולות של בודיסטווה. לה זה מילת יחס, וג'וקפה זה להיות עסוק בפעולות של בודיסטווה, או להיכנס לתוך פעילות של בודיסטווה. והספר הזה נכתב במקור בסנסקריט, ותורגם לטיבטית כמה מאות שנים אחרי זה. והשם האורגינלי שלו בסנסקריט היה בודיסטווה צ'אריה אבטארה. וצ'אריה פירושו פעולות, או אורח החיים של הבודיסטווה, ואבטארה זה הכניסה הזו, או המדריך שמכניס אותנו. ככה ששוב, הפירוש של השם בסנסקריט זה מדריך לחיי הבודיסטווה, או כניסה לחיי הבודיסטווה. ובעברית אנחנו נתרגם המדריך לחיי לוחם הרוח. אז עכשיו מי כתב את הספר? השם המחבר בטיבטית, לופן שיווה לה. לופן שיווה לה. לופן זה המילה הטיבטית למאסטר. שיווה זה שלווה או שקט או שלום, בסנסקריט שנטי. לה בטיבטית זה מלאך, בסנסקריט דבע. אז בסנסקריט שמו שנטי דבע, בטיבטית שיווה לה. ובמסורת שלנו, כשאנחנו מזכירים דמות נאורה, כמו מאסטר שנטי דבע, אנחנו אף פעם לא אומרים את שמו בלי לצרף לכך תואר כבוד. אף פעם לא אומרים של מורה או של גורו בלי להקדים לו תואר כבוד. גם ביהדות עושים את זה, אומרים מורנו, רבנו. אם שואלים אתכם מי כתב את הספר, אתם עונים, מאסטר שנטי דבע. מאותה סיבה אנחנו קדים, מאותה סיבה אנחנו עושים תפילות, אנחנו רוצים ליצור התייחסות של כבוד. התייחסות כזאת נחוצה ואפילו חיונית כדי שהדברים יחדרו לליבנו. אי אפשר בלי זה. חלק מן הדרך הרוחנית זה לפתח יראת כבוד לאותם דברים שיש בכוחם להסיר את סבלנו ולהביא לנו אושר. אז מה זה הלוחם רוח הזה? מאסטר שנטי דבע יסביר לנו במשך כל הפרקים שנלמד בקורס הזה ובשני הבאים אחריו. לוחם הרוח מבין שהוא נמצא בעולם שיש בו סבל בגלל טעות. בגלל טעות שהוא עושה בתודעתו, בגלל נגעים שיש לו בתודעתו, בגלל אי הבנות שיש לו בתודעתו. ולוחם הרוח הולך ועושה מלחמה. במה? בנגעים ובאי הבנות שיש לו בתודעתו. זה מה שעושה אותו לוחם הרוח. למה הוא עושה את זה? לא כדי להיות יפה לנצח, למרות שגם זה קורה. יותר יפה מאי פעם שאתם יכולים לדמיין, אלא כדי שיוכל לעזור לזולת. כי כשמגיעים לגוף הנשגב הזה של הבודה בעל יופי אינסופי, תודעה כל יודעת ובעל יכולות מדהימות, הרי שאז תהיה לו היכולת באמת לעזור לזולת. והמילה לוחם היא לא במקרה, אתם תראו שמאסטר שנטי דבע משתמש בה הרבה. זה בא מאותו השורש שממנו באה המילה מלחמה, ומלחמה בסיבות העמוקות והאולטימטיביות שגורמות לנו סבל. כדי שנוכל לעזור לזולת באופן משמעותי, אנחנו חייבים תחילה ללמוד לחסל את הסבל בקרבנו. וזה המדריך ללוחם הרוח. וכאמור, הטקסט הקדום הזה בא ללמד אותנו איך להגיע להערה, איך להביא לשינוי הרדיקלי והמדהים הזה גם בגוף וגם בתודעה. וכשהשינוי הזה יגיע, אתם תוכלו לראות אותו. ומי שבעצם קרוב לרמה הזאת יוכל לראות את זה עליכם. ומי שרחוק יותר לא יראה כלום, יראה אדם רגיל. וזה גם מסביר איך זה שלא פגשנו את אלו שעברו את הטרנספורמציה. זה רק בגלל שעוד אין לנו את העיניים לראות אותם. הם ישנם, ובהחלט יכול להיות שהם יושבים לידכם, ואולי הם אפילו בן או בת הזוג שלכם. הם לא יגידו לכם אף פעם, והם שמה כדי לעזור לנו להגיע להארה. הבודות, כל מה שהם עושים זה לעזור לנו להגיע להארה, ואם צריך לסבול את הנודניקיות שלנו משך 30 שנה, כדי שבשנה ה-30 להגיד לנו את הדבר הזה שיביא לנו את התובנה, אין שום בעיה. הם עובדים בטווחים של בדיוני שנים. וזה מדהים מה שקורה בדרך, כשמתחילים ליישם את הדברים כשאתם מתקדמים. אתם זוכרים את הסיפור על ישו? כשאתם מתקדמים יותר, אתם מתחילים להבחין בזה יותר, ואז אתם מתחילים פתאום להבחין שאולי האדם שאתם נשואים לו, ושאולי חשבתם כל החיים שלכם, שאתם יודעים בדיוק מי הוא או מי היא, אולי זה משהו אחר, אולי זה מישהו אחר. בהתחלה מתעורר הספק, מין שאלה כזו, פתאום יש התנהגות שלא תאומן, שלא הייתה קודם, מין התנהגות מלאכית כזאת, מה קרה פה? הספק מתחיל לנקר, והוא מתחיל לאט לאט לקרום אור וגידים, ואז אתם מסתכלים אחורה על היחסים שהיו לכם, ואתם מתחילים לשכתב את ההיסטוריה, מתחילים להבין אותה באור אחר. ואז יום אחד אתם רואים מלאכים, ואחר כך מגיע היום שאתם תופסים את עצמכם כמלאכים. הדרך להגיע לגן העדן היא ליצור אותו, ואז אנחנו הופכים בעצמנו למלאכים. זאת הדרך. זאת אומרת, זה לא כאילו שיש שם בשמיים איפשהו גן עדן, ושמה שאני צריכה לעשות את זה, לעבור מכאן לשם. אין שם גן עדן, אין איזה חברה קבלנית שבנתה גן יפה שם ברקיעים. כמו שאין חברה קבלנית שחפרה גיהנום היום ונורא מתחת לנגב. אין משהו כזה. זו אני שיוצר את המציאות הזאת, ותוך כדי מלאכת היצירה, אני לאט לאט הופכת להיות כמו היצורים ששוכנים במקומות האלה. זה קורה בד בבד. וזה מה שהמדריך לחיי הבודיסטווה מלמד אותנו כאן, את המעבר מכאן לשם. ואנחנו יודעים כבר איך ליצור את המציאות הזו שבה אנחנו חיים, נכון? יש לנו מציאות שיצרנו, זאת שאנחנו חווים כרגע. אלא שאין לנו מושג איך יצרנו אותה. כל הקטע זה להבין איך יצרנו אותה, כי אם אנחנו מבינים איך יצרנו את זו, ומה יצר את הדברים שאנחנו לא אוהבים במציאות הזאת, או אז אנחנו על הסוס. זה כל מה שאנחנו צריכים לדעת. אחר כך צריך גם ליישם, זה עניין אחר, זה קצת יותר קשה. לצורך הלימוד שלנו אנחנו נעזר בפרשן. התרגום עצמו משתמש בפרשנות, כי הרבה פעמים הפסוקים הם מאוד ארטילאים פה. והביאור שנשתמש בו נקרא גיאלסה ג'וקנוק. גיאלסה ג'וקנוק. אתם יודעים, בטיבט יש את ההימלאיה, יש שם הרבה נחלים, ובקיץ הם מלאים במים, במי השלגים. לא תמיד קל לעבור אותם. אז אנשים מצאו מקומות יותר נוחים למעבר. המקומות האלה נקראים ג'וקנוק. אז ג'וקנוק זה בעצם כניסה. המילה גיאל פירוש המלך, והמלך שאנחנו מדברים עליו כאן הוא הבודה. צה זה מילה לבנים. מי זה הבנים של הבודה? הבודיסטוות. הבודיסטוות הם הילדים של הבודה. אדם שמגיע להיות בודיסטוות, מיד הבודות מתחילים להתייחס אליו כאל בן או בת שלהם. אז אנחנו מדברים על דרך הכניסה, פתח הכניסה לבודיסטוות. זה שם מקוצר לביאור, וכתב אותו חכם מאוד ידוע בשם גלצ'אג'ה. גל זה שוב כמו קודם, זה מלך. צב זה באנגלית אומרים ריג'נט, זאת אומרת עוצר או משנה למלך. ג'ה זה מילת כבוד, זה כמו שהיה לנו בג'טסון קאפה, או כמו שהוספנו מאסטר לפני שמו של שנטידבה. ולחבר שלנו יש עוד שם, הוא נקרא גם דרמה רינצ'ן. והדרמה כאן זה לא המילה דרמה שאנחנו מכירים, אלא זו מילה טיבטית והיא נכתבת בלי ה-H, דרמה. אז למה הוא נקרא משנה למלך? משנה למלך זה שם שניתן לו יותר מאוחר. על איזה מלך אנחנו מדברים כאן? לג'טסון קאפה, החכם הגדול שהרבה מן הלימוד שלנו מבוסס עליו, היו שני תלמידים מאוד מפורסמים, יל סבג'ה וקד רבג'ה, והם היו התלמידים העיקריים של ג'ייסון קאפה. אז גיל סבג'ה הוא הפרשן שאיתו אנחנו נעבוד בקורס הזה. הוא כאילו יורש העצר של הדרמה, הבא בתור. ואם ג'ייסון קאפה הוא המלך, הרי שזה שכאן הוא המשנה למלך. השנים שלו הן 1364 עד 1432. כמה דברים מתוך סיפור חייו של מאסטר שנטידבה. לא ידוע לנו עליו יותר מדי, גשם מייקל חקר ואסף את כל מה שידוע עליו, ואת הגרסה המלאה ביותר שקיימת הרגמנו והיא נמצאת באתר. ותראו שגם זה לא מאוד מפורט, הביוגרפיה שלו נכתבה על ידי המורה של הדלאי לאמה השני. אז ידוע לנו שהוא היה בן מלך, הוא חי בערך במאה השמינית לספירה, נולד בסביבות בודגאיה, המקום שבו לפי המסורת הבודיסטית הבודה הגיע להערה תחת העץ. אומרים על אמו שהייתה מלאך שהגיע בדמות אנושית. בגיל 6 הוא פגש מורה בודיסטי והמורה נתן לו תרגול ליצור קשר עם מנג'ושרי, הבודה של החוכמה, התגלמות החוכמה. הנער הצעיר שהיה מאוד רוחני תרגל ופגש את מנג'ושרי. אנשים שהקרמה שלהם מאוד תורה, שהם בעלי סגולות רוחניות מאוד גבוהות, יכולים לפגוש מלאכים ישירות ולקבל מהם טיצ'ינגס באופן ישיר, כפי שג'ייסון קאפה קיבל אף הוא בשלב מסוים בחייו טיצ'ינג ממנג'ושרי. אז אביו של שנטידבה, אביו המלך, מת, ובאו אנשים וביקשו ממנו שיקח את המלוכה, ומאסטר שנטידבה, הלא הוא היה בודיסטווה, ובודיסטווה שואף לתת לאנשים את מבוקשם. אלא שבלילה שלפני הכתרתו היה לו חלום, ובחלומו הוא רואה את מנג'ושרי יושב על כס המלוכה. ולפי המסורת אף אחד לעולם לא יושב על הכס של מורו. זוהי ענווה של התלמיד, הוא לעולם שם את עצמו לרגלי מורו. וכך כאשר מנג'ושרי יושב על כס המלך, הייתה לו הבנה שהוא לא אמור לשבת עליו, שהוא לא אמור להיות מוכתר למלך, והוא עזב. ואתם צריכים לזכור שבתקופה ההיא היה המלך מונח אבסולוטי, מישהו שכל הממלכה היא שלו. עושר ונוחיות ברמה שאנחנו בכלל לא מכירים בחיים שלנו. אז הוא קם ועזב והגיע למנזר נלנדה שהיה באותה תקופה המנזר, במעמד שדומה קצת לאוניברסיטאות היוקרה כמו הרווארד של האייבי ליג בארצות הברית. הוא הפך מהר מאוד לבקי גדול בגלל הסגולות המדהימות שלו, אלא שהוא שמר בסוד את כל הידע שלו. הוא היה מתרגל טנטרי מאוד מתקדם, ואת התרגול שלו הוא עשה בסתר בשעות הלילה, משום שזה תרגול שאף פעם לא נעשה בפומבי, זה פשוט לא עובד אחרת. בסופו של דבר, כדי להשלים את התהליך הזה של להפוך מבין תמותה למלאך בעל גוף של אור ותודעה כל יודעת ויכולת מדהימה לעזור לכל היצורים, שזה צריך את הטנטרה. ואחת המטרות של הקורסים שלנו זה להתחיל להכין אתכם בסופו של דבר, וזה דורש הכנה מרובה. והדרך מדהימה, אין דבר מדהים מזה בעולם, אבל היא דורשת הכנה מדוקדקת. ומטבע הדברים, משום שמדובר במטרה כל כך נשגבה, הדרך היא גם מאוד רדיקלית, ואם אנשים לא מוכנים קורות תקלות, ואנחנו לא רוצים תקלות. כל התהליך חייב להתבצע בהשגחה של מורה מיומן. איך נמצא מורה כזה או מורה כזו? כשהקרמה מפשילה, מורה הטנטרי מגיע. אתם מכריחים אותם להגיע על ידי הקרמה שלכם. ואיך משיגים קרמה כזו? צריך לצבור מספיק חסד כדי להכריח את המורה הטנטרי להגיע. וזה מה שהטקסט שלפנינו מלמד. והתהליך מתחיל לאט. בהתחלה התקדמות איטית ולא ניכרת לעין, אבל זה עולה אקספוננציאלית. כמו אצל תלמיד פסנתר, בהתחלה יש תקופה ארוכה שמתרגלים סולמות, ורק יותר מאוחר מגיע היום שמתחילים לשמוע מוזיקה, ורק אחר כך מגיע השלב של אומן. וכשהתהליך מתחיל להפשיל, זה מאוד מרגש. מתחילים להרגיש איך הגוף נהיה יותר צעיר, בהדרגה הגוף הופך להיות גוף של אור, וכל זה מבפנים כלפי חוץ יש לו אותו מראה, אותו מתאר, אותה הופעה. אז זו אחת המטרות של הקורס שלפנינו. וכאמור, המאסטר שלנו העמיד פנים כלפי חוץ של נזיר רגיל, אפילו נזיר שסרח. בשעות היום הוא רק ישן ואכל, והתנהגותו לא הרשימה את הנזירים שהיו איתו במנזר. הוא נראה להם פוחח, קראו לו מיסטר בוסוקו. ובוסוקו זה מילת גנאי שפירושה בעל שלוש המחשבות, כלומר מי שכל עניינו הוא לישון, לאכול וללכת לשירותים.
בטיבטית זה תורגם כדושה סומפאווה. דושה זה תפיסה או מחשבה, סום זה שלוש, דושה סומפאווה זה בעל שלוש המחשבות.
צריך לזכור שבתקופה ההיא המנזרים נצמחו על ידי האוכלוסייה החילונית והמלכים, וראשי המנזרים הרגישו שזה מחובתם לשמור על רמה, ולא רצו להכניס בטלנים למנזר. והנה פה היה להם עסק עם בטלן, והם החליטו לסלק אותו מן המנזר. וכדי לתת לגיטימציה לגירוש, החליטו לגרום למצב שבו הוא יסבך את עצמו, ואז תהיה המטלה לגרש אותו. והיה מנהג במנזר שכל אחד מן הנזירים היה צריך בתורו לשאת דרשה בפני כל המליאה. והגיע תורו של מאסטר שנטידבה. עכשיו הם היו סבורים שהוא לבטח יביך את עצמו, וזה ייתן להם המטלה לגרש אותו מן המנזר. וכשהגיע היום, הוא בא ושאל אותם, אוקיי, מה הייתם מעדיפים? דרשה על משהו שחובר כבר, או דרשה מקורית שאני כתבתי בעצמי? והם אמרו משהו מקורי, מכיוון שאף אחד לא האמין ביכולתו, וכולם חיכו בקוצר רוח להזדמנות להיפטר ממנו. והנוהג היה וקיים עד היום שהמורה יושב על במה גבוהה ושהוא תמיד יותר גבוה מן התלמידים, וזה עולה בקנה אחד עם ההכרח לפתח יחס עמוק של כבוד לדרמה ולמורים של דרמה, כדי לתת צ'אנס ללימוד לחלחל עמוק לתודעתנו. המילה למה בטיבטית, שהיא כינוי למורה, משקפת את זה. לה זה גבוה, מה פירושו אין? זאת אומרת שהלמה הוא כזה שאין גבוה ממנו. זה גם עלה שמשתמשים כסיומת לשמו של מורה אהוב, כמו למשל שומרים גשלה. עלה זה תוספת שמביעה כבוד. אז אם נחזור לסיפורנו, הנזרים הכינו במה למאסטר שנטידבה לשאת את נאומו, ועשו אותה גבוהה במיוחד, והם נמנעו מלהתקין למדרגות כדי להקשות עליו ולהשפיל אותו. ומה שקרה זה שהוא הגיע אל הבמה, הניח עליה את ידו, והיה עליה. וזה בוודאי שכבר עורר השתאות מסוימת. אחר כך מדרשתו מאסטר שנטידבה התחיל לדקלם את הבודיסטווה צ'ריה אבטארה בסנסקריט. הוא דקלם אותו מן הזיכרון, וזה טקסט די ארוך. אתם תראו בקורס הזה אנחנו כוללים רק לקט של קטעים מתוך חמשת הפרקים הראשונים, שזה כמובן רק חלק קטן מן הספר. ובשומם את הטקסט המדהים הזה, הנזירים הבינו כמובן שעשו טעות חמורה. הספר נותן לנו את הרצפט הזה איך להפוך למלאך, והוא הולך מן הקל אל הכבד, מן ההכנה אל עיקר התרגול, אל גבהי התרגול. ויש פה 10 פרקים. פרק 8 בספר זה הפרק על המדיטציה, וחציו השני כולו על החלפת עצמי וזולתי. ומי שעושה תרגול זה הוא כבר קרוב, כבר הקרמה שם היא קרמה של מלאכים. והפרק הזה מכין אותנו לפרק 9 שהוא הפרק על החוכמה. והסיפור מספר שכאשר מאסטר שנטידבה הגיע לפרק 9 שהוא הפרק על החוכמה, הוא התחיל להתרומם והתחיל לעוף בשמיים. ולחלק מן הנזירים הבכירים שם היו יכולות אלחושיות והם יכולים לשמוע אותו ממשיך לדבר שם מן ערכים. ויש כאלה שהם עוד יותר בכירים שאומרים ששמעו גם פרק 10, ואז מתחיל ביניהם ויכוח אם יש עוד אם אין. הוא נעלם מן העין ונחת 200 מייל משם בדרום הודו, והם אחר כך שלחו משלחת לחפש אותו ולהתנצל בפניו על היחס המשפיל ולבקש את סליחתו ולבקש ממנו לחזור. והם אמנם מצאו אותו, אלא שהוא לא נאות לחזור. יחד עם זאת לבקשתם אמר, הטקסט נמצא מוחבא בין הרעפים של החדר שבו גרתי, אתם יכולים למצוא אותו שם. וזה הטקסט שהגיע לידינו פחות או יותר. יותר מאוחר, עם פלישת המוסלמים להודו מכיוון איראן, כל המנזרים האלה נהרסו ונבזזו וגם הספריות שלהם נשרפו. ומי ששימר אחר כך את התרבות הזאת היו הטיבטים, שהיו ממלכה יחסית מבודדת ולא נגישה באקלים הקר של ההימלאיה. הם תרקמו את הכתבים הנפלאים האלה, וחלקם כבר לא קיים היום בסנסקריט, רק התרגום הטיבטי נשאר. והסיפור לא נגמר שם. מאסטר שנטידב היה בודיסטווה גדול בעל יכולות אלחושיות. הוא היה מוצא מקומות שבהם התרחשו אסונות, שיטפונות, רעב, מלחמות, והיה הולך לשם על מנת לעזור לאלפים רבים של אנשים. הוא היה גם פולמוסן מעולה, ואחד התפקידים שהוא נטל על עצמו זה להיכנס לפולמוס עם כל מיני מורים שרלטנים, ולהפריך את דעותיהם כדי לא לגרום לאנשים לסטות לדרכים שלא מובילות להערה. ויש בלי סוף כאלה, דרכים יפות ומקסימות, אך או שיש בהם סילוף או שחסרים בהם מרכיבים עיקריים שלא ניתן להשלים את הדרך בלעדיהם. וראשון בין אלו הוא הלימוד על הריקות והלימוד על המוסר שמתלווה אליו. אז מה הלקחים שלנו מן הסיפור? לקח אחד הוא שהתהליך הזה שאנחנו מדברים עליו, של להגיע לגן עדן ולהיות מלאך, הוא תהליך מאוד פרטי, הוא תהליך סודי ואישי. אנחנו משכללים את התודעה שלנו בסתר. טנטרה היא כזאת, היא אישית, היא סודית. אין צורך ללכת למקדש וכך הלאה, אתם יכולים לעשות אותה בכל מקום. לקח חשוב נוסף הוא, לעולם אל תשפטו אחרים. מאוד ייתכן שהאדם שלידכם כבר ישלים את הדרך, או חלקים גדולים ממנה, מבלי שיהיה לכם כל מושג על כך, אם אינכם מאוד קרובים לדרגתם. הבודיסטוות הרבה פעמים פועלים בסתר, ומאחר שאיננו יודעים מי ומי, איננו יכולים לשפוט אף אדם. אז כאן אנחנו ניפרד מסיפורו של מאסטר שנטידב, ובחלק הבא של השיעור נעבור לדון בספר עצמו.
ופנינים של כל חסר הם לאדם, בגי ירחנה, ואבי שכנה, כגן של גנת אהבה. בלבי ירחנה, ואבי שכנה, כגן של גנת אהבה. לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה. תנגו לרחם לה.